חשוב, איחוד ההכרה, הרצון והיכולת. אמרנו שלוש מדרגות מלמעלה למטה. אפשר לומר כמו המוח, הלב והגוף. המוח, הכרה, רצון בלב, נזכר הרבה פעם ראות הדליבה, כן? הרצון בא מהלב, משם בא המרץ, משם נשלחים החיים, והיכולת, האיברים שהם מוצאים לפועל. סימן טוב הוא לאדם ולאומה, כי שחוש המוסרי שבהם הולך ומתפתח. החוש המפותח יפה מכיר הוא בכל פגם מוסרי של עצמו, הוא נסלד ממנו. אז קודם סימן טוב, אחרי זה שהחוש התפתח, טוב, אדם מסתכל על עצמו, איפה הוא נמצא. הוא מרגיש סלידה מכל מיני חסרונות שלו. יש גם שההכרה המוסרית מקדמת היא את עצמה הרבה מהיכולת המוסרית החופשית, ואז הוספת דעת זו תוסיף מחובים רבים, על שם קהלת, יוסיף דעת, יוסיף מחוב, כי הוא רואה בעין פקוחה איך הקרעים המוסרים שלו עצמו הם מענים את נשמתו. נשמה קשורה להכרה. כן, הנשמה שהיא מכירה מה הדרך שראויה להיות, ומגלה כמה שהוא רחוק מזה. אז הנשמה סובלת. והוא הולך בעצמו, קודר תחת הלחץ של רצון עצמו הנדקע, מתגרת יד טבעה של היכולת המוסרית. הרצון רוצה לעשות מה שההכרה אומרת, אבל כשהוא רואה שהיכולת לא מבצעת, אז הרצון סובל, ואז גם ההכרה סובלת. שלא נתפתח עדיין לזו המדרגה של ההכרה. אבל איסורים הללו, איסורי אהבה הם, סוף סוף מביאים הם את האורה הגמורה. כיוון שההכרה מתחלת לעשות את עבודתה המדעית, באה אחר כך גם כן היכולת ועושה את עבודתה הרצונית. כי סוף כל סוף הרצון, ופנים ידועים גם היכולת שעל עצמו, הוא הגמר הברור של ההכרה. נדנוד הרצון לחולשת היכולת באה רק מסיבתה של קהות ההכרה. כאן הרב הוסיף לנו מילה שאומרת לנו מה הפתרון, מה הדרך לפתרון. מילה זאת היא עבודה. הכרה צריכה לעשות עבודה מדעית. לא רק להכיר שאני צריך להיות מוסרי, אלא לחקור את אותו מוסר שאני מדבר עליו, חושב עליו, מה המשמעות שלו, מה החשיבות שלו, במה זה מתבטא, איך זה מתגלה, מה, כמו שבמסילת ישרים, מה המונעים ומה הדרכים להשיג, כן? אז כאן צריך עבודה. אם אני רואה שלא הגעתי, סימן שהדברים לא נעשו ברצינות. זה לא נעשה תוך כדי עבודה. אז קודם כל, עבודה של ההכרה. כיוון שהדברים, כיוון שההכרה מתחלת לעשות את עבודתה המדעית, עוד לא הגיע לסוף העבודה, אבל היא התחילה את העבודה המדעית. באה אחר כך גם כן היכולת ועושה את עבודתה הרצונית. היכולת התחתונה שלא ביצעה, שלא הוציאה לפועל, מבינה שהחיסרון הוא גם שהרצון לא מספיק חזק. שאלו כל בחור בישיבה, כל אחד רוצה להיות גדול בתורה. וכמה גדול לתורה יש? למה זה קורה כך? בגלל שהרצון הוא רצון לא מספיק מפותח, לא מספיק חזק. אדם מחליט, הוא יושב כעת בסדר, הוא ילמד, הוא יספיק את הפרק הזה, בשעה, שעתיים פתאום עייף, חלש, מתפתה למשהו, והרצון חזק, הוא לא זז מזה. הוא מתגבר על הכל, הוא לא מוותר לעצמו. אז יש כאן חולשה של הרצון, צריך לעבוד על הרצון. חוסר היכולת בגלל שהרצון לא מספיק חזק, לא מספיק ממוקד. אני רוצה ללמוד, אבל אני גם רוצה לראות למה הרוח כאן מניעה את העצים. ואני רוצה לדעת למה אני שומע כאן איזה קול של מישהו, מה הוא מתכוון ומה הוא רוצה. אני סקרן לעוד הרבה דברים. אבל הרצון הוא לא ממוקד. אני מדבר על רצון של תורה, הרצון לא ממוקד. מדבר על רצון של ענווה, של צניעות, אבל מעבר לזה, עם כל זה שאני רוצה להיות צנוע, עובר כאן מישהו, אני מאוד רוצה למצוא חן בעיניו. שיגיד שאני נחמד, שאני יפה, שאני מדבר דברים הגיוניים. אתה לא יכול לרצות להיות צנוע, ויחד עם זה יש לך עוד רצונות של כל רגע שעובר, יכול לפתות אותך. הרצון צריך להיות מאוד חזק. חוץ מהרצון הזה, אין שום דבר אחר. אני לא מכיר דבר אחר. וגם אם עובר מי שיעבור, ויש לי איזה פיתוי, אולי למצוא חן בעיניו, שהוא יעריך אותי יותר, אולי שהוא ייתן לי עבודה, אולי שהוא ייתן לי הכרה, יכבד אותי. הרצון שלי לעשות את רצון השם, שזה מה שההכרה שלי אומרת, הוא כל כך חזק שעובר כאן האדם הכי חשוב. זה יכול להיות אפילו הרב שלי, או הורים שלי, ואני כעת בשמה ישראל, אני לא רואה לא רב, ולא הורים ולא אף אחד. כעת אני עם הקדוש ברוך הוא. אני מכוון שאני איתו לבד. זה להיות מאוד חזק את זה. לא לראות אף אחד. לא לשים לב לאף אחד. סופר בירושלמי על הסיפור על רבי חנינא בן דוסא, ששם את הרגל שלו על המקום שהיה שם ערוד, יצא ערוד ונשך אותו. אז אצלנו כתוב בגמרא שזה ככה הייתה העובדה, שבירושלמי מסופר שרבי חנינא בן דוסא התפלל שם, שאלו אותו, זה לא היה מסוכן, אז הוא אמר להם שיבוא עליו מה שיבוא, אם הוא בכלל הרגיש שיצא ערוד ובגלל שהוא הרגיש שהוא נשך אותו. כל כך היה מרוכז ששום דבר לא קיים. אז כשיש רצון חזק, אפשר גם לא לראות ולא לשמוע ולא לשים לב, שום דבר בעולם לא קיים. השמיעה, הראייה, ניתנו לעזור לי. לעזור לי להוציא את רצוני אל הפועל. אני צריך להשפיע על מישהו, אני צריך להכיר אותו, אני צריך לדעת מה הוא אומר. אבל כשאני לא צריך להשתמש כעת בראייה ובשמיעה, אז אני לא משתמש. צריך להיות מצב כזה, אדם מאוד מאוד חזק, שהעיניים שלו פתוחות, הוא רואה מישהו ממולו, הוא לא רואה אותו. הוא באמת לא שם לב, כאילו הוא לא קיים. הוא כעת כל כך מרוכז בתוך המחשבה שלו, שהוא לא רואה שום דבר ולא שומע שום דבר. אפשר לראות את זה אצל האבות. אברהם אבינו אחרי העקדה, וישא אברהם את עיניו, וירא והנה איל אחר. לפני זה הוא לא ראה את האיל. כעת ברגע שהשם אמר לו שהוא לא יכול להקריב את יצחק, הוא לא יכול לצאת בלי להקריב קורבן. הוא לא בנה מזבח סתם. אז כעת הוא נותן הוראה לעיניים, וכעת העיניים רואות שיש כאן איל. לפני זה הוא לא ראה, לפני זה הוא מרוכז, טוב, זה אפשר להבין, אם הוא היה בתוך העקדה שהוא לא יכול לחשוב על שום דבר, לא לראות שום דבר. לפעמים רואים אנשים, לפעמים ילד, רואים שהוא חולם, ואתה רואה שהוא מסתכל ובעצם לא רואה כלום, הוא מרוכז באיזה חלום שלו, הוא נמצא במקום אחר, הוא לא נמצא כאן, הוא כאילו כאן אבל הוא לא כאן. הכוח הזה, את היכולת הזאת, אפשר לרכז לטוב שאדם ישלוט, שהרצון שלו שולט על כל האיברים שלו. וזה מתוך שההכרה היא כל כך ברורה, שכעת זה מה שאני צריך לעשות, לשם אני צריך לשאוף. זאת המידה המוסרית שאני צריך לעבוד אליה. אז הרצון צריך להיות כעת מאוד חזק להוציא את כל הדברים. בנפש החיים כותב שה... הסיבה שהתורה נקראת עבודה שבלב, כי זה צריך הרבה עבודה והרבה מאמץ. כל מחשבה שבאה לך, מיד לזרוק אותה. לא לתת שמחשבה תיכנס. זה עבודה. כי מחשבות תורדות כל הזמן. ולכן זה נקרא עבודה שבלב. לא על הכוונה מה כן לכוון, אלא יש המון המון מחשבות מהצד שנכנסות ולהוציא אותן. לעבוד על כל דבר, כן? כמו מישהו ששומר בפתח ונכנסים כל הזמן אנשים דוחקים, כמה צריך להיות חזק ולהתאמץ, ובסוף היום חוזר הרוג, כל הגוף שלו תשוש, או שהוא נלחם נגד מאות אנשים שניסו להתפרץ פנימה. צריך לעשות ככה בלב כנגד המחשבות. אז אחרי התפילה אדם מרגיש שהוא עבד, הוא התאמץ. כך מפרש נפש חיים עבודה שבלב. יש כוח באדם, רק צריך לחזק המון את ההכרה ואת הרצון ואפשר להגיע. כי זה העבודה הרצונית. כי סוף כל סוף הרצון ובפנים ידועים גם היכולת שעל עצמו הוא הגמר הברור של ההכרה. ההכרה יודעת שכדי שהיא תצליח זה צריך להתבטא ברצון. כמו שאדם לכל אחד ברור שהאש היא מזיקה, אף אדם נורמלי לא יכניס את היד לתוך האש. כי זה מאוד ברור לו. אבל אם זה דבר לא ברור לגמרי, כותבים צבע טרי, יש הרבה שבודקים עם הצבע באמת טרי. כתוב אל תיגע, אל תתקרב, ומנסים. למה? לא בטוחים. דבר שאדם יודע שזה סכנה ברורה, הוא לא ייגע. הוא לא משחק באש. אז כשאנחנו רואים את יכולת הביצוע, אנחנו מבינים שההכרה היא בהירה לגמרי. אם יכולת הביצוע היא חלשה, ההכרה חלשה, ממילא הרצון לא מרוכז, ותוצאה שהביצוע לא הולך.
אין מגבלות
ליכולת? יש מגבלות, אבל אם יש הכרה טובה, אז ההכרה לא רוצה דבר, היא לא טיפשה. ההכרה יודעת משהו. ההכרה שלך מחליטה מידת ענווה, מידת צניעות, מידת הסתפקות במועט. היא אומרת לך בדבר הזה והזה, והיא יודעת. ואז היא נותנת לך הוראה, ואת זה אתה יכול לעשות. ההכרה לא אומרת לך שאתה צריך לעוף לשמיים כמו נשר.
זה לא
עוף לשמיים,
אבל יש הרבה אנשים שהיה להם הכרה מאוד ברורה שצריכים להיות משהו מסוים. נגיד דוגמה לגבי גדולה.
‫להיות
גדול,
להיות גדול
בתורה,
‫והם הגיעו
לכל מיני משברים
‫שנשארו בזה. ‫כי ההכרה לא הייתה מספיק ברורה. ‫בשביל עבודה של הכרה ‫זה לא רק שאיפה לאן להגיע, ‫אלא להבין את המשמעות, לברר, ‫של להיות גדול בתורה. ‫מה זה להיות גדול בתורה? ‫אתה רוצה להיות בקי בשס, ‫לגדול בתורה. ‫אתה רוצה להיות מעמיק, ‫אתה רוצה לדעת את הראשונים על זה. ‫מה בדיוק אתה מגדיר על גדולה בתורה. אז אתה מגדיר את זה לעצמך. אתה לא רוצה להיות הגאון מבינה, כי אתה לא תהיה הגאון מבינה. אתה גם לא רוצה להיות משה רבנו, ולא אליהו הנביא. אתה שואף לגדולה בתורה במקום שאתה נמצא. אז אתה מכיר את הכוחות שלך. אתה יודע, נניח שאתה יכול חצי שעס לדעת, לדעת טוב, לשלוט בזה. אז אתה חושב רק על זה, ואז אתה מתכנן איך עושים את זה. אתה לוקח מסכת אחת, ואתה מקבל עצמך לחזור 10 פעמים, ולבדוק אחר כך. אם זה מספיק, בסדר. אם לא, חוזר עוד. ומה, בינתיים כולם מתקדמים, כולם עושים, ההכרה קבע לך את זה, זאת המטרה שלך, כעת העולם לא מעניין אותך. אתה מסדר את החיים בצורה כזאת שתסתפק במועט, שאפילו תעבוד פחות, או אשתך תעזור לך, או באיזה צורה שתצמצם את ההוצאות, כדי שתוכל גם במעט עבודה להקדיש את כל הזמן שאתה מתכנן בשביל המסכת הזאת. איזה עוד מסכת ועוד מסכת, ייקח לך 10 שנים, 20 שנה, מה יש? אבל אם אתה מגיע למטרה הזאת, אם ברור לך שההכרה אומרת לך שזה הדבר החשוב ביותר בשבילך, לצאת מהעולם הזה כאדם גדול בתורה, לא בשביל לצאת מהעולם הזה, אלא בשביל להגיע לעולם הבא עם הרבה תורה. אז אם זה מאוד חשוב לך, אתה תעשה את זה. אם זה לא מאוד חשוב, אתה מצייר את זה באופן כללי לגדול בתורה, אתה רוצה לדעת את כל השעס ואת כל הפוסקים, אתה יודע שלא תעשה את זה. אז ההכרה נותנת לך מטרות שאתה מבין מראש שאין לך סיכוי להגיע. אז אתה מתייאש ונשבר. אבל ההכרה צריכה לצייר לך לפי היכולת שאתה מכיר בעצמך ולפי הכוחות בצורה מתוכננת שאתה עושה את זה, ועם זה אתה עושה. אם אתה חושב שאתה לא רוצה להזיק לאשתך, זה מאוד חשוב שהילדים יגדלו עם אבא טוב שמקדיש להם זמן, אז אתה מחליט מראש שאתה לא הולך להיות גדול בחצי שעס אלא רבע שעס או משהו כזה. אבל מה שאתה מגדיר, את זה אתה עושה. ולא לתת לדברים שמזדמנים להסיז אותך מהמטרה המדוקדת. סוף כל סוף הרצון, פנים ידועים גם היכולת שעל עצמו הוא הגמר הברור של ההכרה. נדנוד הרצון, שהרצון הוא מתנדנד, פעם כן רוצה, פעם לא רוצה, הוא רוצה, ובאמצע יש מישהו שקורא לו לאיזה משהו אחר, אז הוא הולך לעשות את זה, זאת הזדמנות, נותנים לך כאן מזכורת גדולה, ויש בזה גם מצווה, תמיד יוסיף איזה מצווה כדי לרמות את עצמו, ואז אפשר לזוז מהמטרה הראשונה, ואחר כך מתברר שזה הכל לא אמיתי, אז אחר כך עוד פעם חוזרים, אבל הוא בעצם לא עם רצון חזק, לא עם רצון ברור, זה רצון מתנדנד. נינוד הרצון וחולשת היכולת באה רק מסיבתה של קהות ההכרה. ההכרה היא לא מספיק בהירה, לא מספיק, אדם לא ברר לעצמו את המטרה ואת האמת ואת החשיבות שלה, כשהוא יודע שזה מאוד חשוב. אם אתה, לדוגמה, להיות גדול בתורה להכיר חצי שס, נניח, לדעת חצי שס, אבל אתה לא בטוח שזה באמת מאוד חשוב. אולי זה לא כל כך חשוב. אולי יותר חשוב שיהיו לי כמה ילדים נחמדים וטובים ושמחים. אולי זה חשוב יותר שאשתי תאהב אותי ואני אוהב אותה ויהיה לי בית שמח. מי אומר שהלימוד יותר חשוב? אולי אם הלימוד יביא לעצבות בבית, אולי זה לא חשוב. אז ההכרה היא לא בהירה. אתה צריך להחליט מראש ולראות את האמת, ואחרי שתברר את האמת הזאת, תגיע איתה עד הסוף. אתה לא בטוח, אז תשב לברר מה ההכרה שלך אומרת, איך להתקדם. אל תתקדם בכל הדברים ביחד, ובעצם לא תתקדם בכלום. אתה רוצה גם ללמוד הלכה, וגם גמרא, וגם אמונה, ויש גם כאלה שרוצים ללמוד תורת הנסתר, וגם רוצים להרוויח, וגם לתת שיעורים, וגם לטפל בילדים. אתה לא יכול לעשות הכל ביחד. תחליט מה יותר חשוב לך. תקדיש לזה את רוב השעות, רוב הזמן, רוב הכוח. אל תזניח את האחרים לגמרי, כי אם תזניח משהו, אז כמו שאדם יזניח פצע ברגל. וזה יכול להתפתח למוגלה שתגרום חום לכל הגוף. לא מזניחים שום דבר. אבל בודקים מראש מה היכולת, כמה אני יכול לעמוד. ועם זה אני עובד, ועם זה אני לא זז, גם יבוא מישהו ופתאום יבטיח לי איזו הבטחה. זוכר שפעם, אני בכולל שם מבוגרים, לפני 30 שנה, היה יהודי שהוא היה בעל בית, והחליט ללמוד תורה, וכל יום, אז היינו לומדים חצי יום, היינו לומדים ביחד. הוא היה מגיע כל יום, ופעם הוא באמצע הלימוד יצא החוצה. שאלתי אותו, מה אתה יוצא? אז הוא אמר, הגיע אליי כעת קריאה מהבורסה, וזה הזדמנות, אני יכול בבת אחת להתעשר הרבה, ואז אני יכול לשבת כמה שנים ללמוד. אמרתי לו, אתה לא יוצא באמצע הלימוד, לזה לא יהיה רווח, אל תאמין בזה. אז הוא אמר, זה פעם אחת, הזדמנות, בסדר, יצא. אחרי זה הפסיד את הכל. הכל הלך לאיבוד. לפעמים יש כל מיני דמיונות. זה מראה שהוא לא מספיק חזק. אם היית מספיק חזק, אין דבר כזה שמישהו פתאום יביא לך איזו הזדמנות. אין הזדמנויות, זאת ההזדמנות. החלטת על זה, זה ההזדמנות. אין כסף, לא עבודה ולא משפחה ולא דודים ולא חברים. החלטת על זה, תלך עם זה. אתה לא בטוח, אז תשב לברר לעצמך מה כן אתה בטוח שאתה רוצה. המשפחה שלך זה הדבר הכי חשוב. בסדר, אז תשב לדעת איך להקדיש את הזמן למשפחה, לפתח אותה, אבל אל תחלום שאתה גם תהיה גדול בתורה. אל תערבב את הכל ביחד, כי זה לא הולך. אתה לא יכול לעשות הכל ביחד. בדרך כלל, אם אדם מגיע לאיזה הישג מצוין בדבר אחד, אם הוא יהיה גדול בתורה, המשפחה תרוויח גם בלי שהוא יקדיש לזמן. הרב עובדיה יוסף בקושי היה מדבר עם הילדים שלו, אבל המעט שהוא דיבר השפיע עליהם המון, יותר מאבא אחר שנתן שעתיים או שלוש לכל ילד. מי שמגדל משפחה מצוין. הוא החליט שזאת המטרה, שהילדים שלו יהיו בני תורה. הוא כבר לא מרגיש שהוא יהיה גדול בתורה, אבל לפחות הוא רוצה לגדל ילד שיהיה גדול בתורה. אפשר לעשות את זה, אבל להיות מרוכז מסביב לזה, ואפשר. אתה לא החלטת שאתה לא יכול להיות גדול בתורה, אין לך סיכוי, הבן שלך כן יכול, אתה רואה שהוא כישרוני, הוא עדין נפש, הוא אין לו כל מיני נטיות, תאוות, הוא לא מבולבן, יש סיכוי להוציא ממנו גדול בתורה, בסדר, אז כעת אני אלך לעבוד יום שלם, אני אעבוד קשה, ואני אדאג שהילד הזה יקבל את המקסימום, שיהיה לי בן גדול בתורה. ואז גם אם לא זכיתי להיות גדול בתורה, ולא זכיתי להשיג הישגים, זכיתי לבן גדול בתורה, זה ייתן לי את כל ההישגים מסביב. זה ייתן את האושר לאישה, לאחים, כולם יתכבדו בזה שיש להם מישהו כזה במשפחה. וגם אותי בתור אבא זה יכבד מאוד. נכון, אני לא גדול בתורה, אבל אני, זה הבן שלי. וזה כבר, כלומר, כל התמחות, כל התגדלות, באיזה תחום, לכבות את המזגן.
לפעמים בלעדה למהלך החיים הדעות שלו משתנות, הוא היה צעיר, הוא חשב ככה, הוא מתבגר, הוא חושב אחרת, הוא לומד דברים מהחיים, הוא לומד על עצמו דברים במהלך החיים. דברים שהוא קבע אותם כרצון ברור בנערות, אחר כך בבגרות רצון אחר, אחר כך הוא התפתח יותר, הוא חושב אחרת, אז זה לא שההכרה שלו חשב.
בדרך כלל, בנערות, אדם לא חושב. הוא עושה מה שכולם עושים. הוא מאוד מושפע מהסביבה. עכשיו הוא מגיע לאיזו התפתחות, הוא כעת עומד ברשות עצמו, הוא נשוי, יש לו עבודה, יש לו משפחה, והוא מסודר פחות או יותר. כעת, אם אתה רוצה להגיע להחלטה, אכפת לך מעצמך, אתה לא רוצה לתת לחיים לסחוב אותך, אתה רוצה להגיע למיצוי של האישיות שלך, תשב ותחליט כעת. מה הדבר החשוב ביותר בשבילך? משפחה, כבוד, תורה, יראת שמיים, עבודת השם, אפילו לא תורה אלא תפילה, אתה רוצה כל הזמן לשבת בתוך דבקות עם השם. לא לזכור את כל התורה ולא לפסוק הלכות לאנשים, הוא רוצה להיות קרבת השם, קרבת השם לי טוב. לא משנה שאני לא יהיה גדול בתורה שלא ענה לאנשים, זה פחות חשוב. אני רוצה להרגיש שאני קרוב לשם. אפשר גם, אפשר כל מיני מחשבות, אפשר כל מיני כיוונים. תברר את הכיוון שאתה כעת בתור מבוגר ובעל יכולת, ולא מושפע מהאנשים. כעת אתה מכיר את עצמך, ולא לתת שכל הזמן הסביבה תקבע מה יהיה איתך. אתה צריך לקבוע מה יהיה איתך. וכעת כשאתה בוגר, מה שהדעות משתנות, זה מישהו שנמצא כל הזמן בסביבה שהוא מושפע ממנו. אז פעם הסביבה אומרת כך, פעם הסביבה אומרת כך, הוא משתנה, הוא אף עם הרוח. ובגיל מסוים, שאתה לא חייב, אתה מספיק חזק, וכבר לא בבית של ההורים שלך, אתה בבית שלך. אתה יכול להחליט מה יהיה עם האישיות שלך. תיאורטית, יכול להיות שמישהו בוגר במחשבה, גם לפני ניסויים. הוא מחליט, זה מה שהוא רוצה, זה מה שחשוב לו בחיים, והוא יעשה את זה. ואז אם החלטת על תורה, אתה נושא רק בתלמיד חכם. שמראש, זה ברור, לקח היא גדלה אצל אבא שלה, היא יודעת שבבית התורה זה המרכז. והיא לא תרצה... אני בכל זאת אישה, אני רוצה גם טיולים, בשביל מה התחתנתי, אני רוצה גם לצאת לפה, לצאת לפה. אם קבעת את זה מראש לפני החתונה, נכון, יש הרבה בנות שלא ירצו להתחתן איתך, אבל זאת שתרצה, איתה אתה יכול לעשות את זה. והיא יודעת שזה מה שהיא רוצה ולקראת זה היא הולכת. יש נשים שיש להם עושר שהבעל לומד תורה. שהוא אמר לי שאשתו לא נותנת לו להגיע הביתה לפני 12 בלילה. אז צריך להיות בישיבה. עד 12 לפני זה אתה לא בא הביתה. כן? אני רוצה לדעת שאתה לומד. אני התחתנתי עם בעל על דעת שהוא ילמד תורה. כן? יש נשים שהן עוזרות מאוד. אבל זה הכל, אם זה היה ברור לך לפני החתונה. ואמרת את זה לאשתך, וזה היה ברור לה לפני החתונה. ואז, אם החליטה שכן, אז יש לך כאן כוח נוסף, לא כוח שמושך לכיוון אחר, אלא כוח שתומך בך. אז כל מה שאדם רוצה, ברגע שהוא מגיע לבגרות, שהוא מספיק תלוי בעצמו ולא תלוי באחרים, הוא יכול להגיע להחלטה. ואם הוא רוצה שההחלטה שלו תצא לפועל, הוא צריך מאוד לברר אותה, לברר מה זה אומר, מה החשיבות שלה, מה המשמעות שלה. אני יכול לחשוב כעת, מה יותר חשוב? חשוב לי החיים שלי, או אני בדור שעם ישראל צריך הרבה עזרה, אני כעת לא חושב על עצמי. שם את עצמי בצד, שאני לא אהיה לא גדול בתורה ולא תלמיד חכם ולא שום דבר, מה אני יכול לעשות הכי הרבה לעזור לעם ישראל? אני יכול לחשוב גם כך. ואז אני מנסה לראות במה אני יכול לעזור לעם ישראל. אני לא יכול להיות רמטכ"ל וכלכלן ורופא ומדען. אני מחליט על איזה דבר, אם זאת ההחלטה שלי. כן? ואז אני מתרכז בהחלטה הזאת, ועם זה אני עובד. לא צריך, בגלל שכולם מדברים שלהיות גדול בתורה זה הדבר הכי טוב, אז אני אשוב שזה מה שאני עושה. צריך לבדוק בעצמי אם זה מה שמתאים לי, אם זה אני יכול לעשות. ולעשות את זה בצורה טובה, שתביא ברכה. אם אני חושב על עצמי, אז זה על עצמי, על האישיות שלי, על נשמה, לא על הגוף שלי. אני לא חושב איך לקבל פרנסה כדי שאני אוכל כל יום אוכל טעים ואני אבלה במסעדות ומלונות וכל מיני דברים כאלה. זה ודאי שזה דבר שלא ראוי לכל אדם עם שכל. לחפש הנאות של העולם הזה, שזה השטות הכי גדולה. אבל במטרה, מה להיות אדם יותר גדול, יותר שלם? אז תבדוק, אתה יכול להיות יותר שלם במסירות נפש, בגבורה, אז תלך, תתגייס למקום בצבא, ששם אתה יכול להגיע למקומות הטובים ביותר. יכול להיות שאתה חושב, יש מטרות גדולות. אחת המטרות, להעיף את כל בית המשפט ולשנות אותו. בית המשפט היום זה סכנה לעם ישראל. הוא היה מהסכנות הכי גדולות. הוא לא נותן את אמור שהצבא יכול לטפל בכל האפיפונים האלה, אבל היועץ המשפטי לא אוסר עליהם כל מיני דברים. באיזה מקום בעולם יועץ משפטי יגיד לצבא לתת לעם שלו לסבול בגלל איזה טמטום של מישהו, שהוא החליט שאסור לפגוע בזה? להם מותר לסחוף בתים, לסחוף אלפי דונמים, לגרש יהודים. לנו אסור לפגוע בהם. למה? היועץ המשפטי אמר. אז אפשר לראות שהבית המשפט, האווירה של בית המשפט, היא סכנה לעם ישראל. ואולי צריך לחשוב על איזה דרך, איך לשנות את זה. איך ללחוץ, או אווירה בתוך העם, שהעם ילחץ, שיהיו לחצים של העם, שיפטרו את השופטים האלה. שתהיה אווירה אחרת, העם צריך לשמור על החיים שלו. או החלטות אחרות, החלטות של כלכלה, יש הרבה עניים, הרבה סובלים, החלטה ברפואה, לא יודע כמה חולים במחלה ממארת, מחלות ממארות יש היום, כמה אנשים חיים בסכנה, כמה סבל שיש להם, למשפחה, כמה זה נהפך להיות תופעה של מגפה, אולי ברפואה, לעבוד, למצוא את הסיבות של המחלה, לטפל באנשים, יכולות להיות כל מיני החלטות. וכל דבר זה מאוד חשוב. להיות רופא טוב, להציל הרבה חיים, להיות מחזיר בתשובה אנשים, להיות גדול בתורה שמרים את האנשים, להיות גדול באמונה שמרים את הרוח של לומדי התורה. יש הרבה לומדי תורה שהם מאוד רדודים ביראת שמיים שלהם. זה עושה הרבה חילול השם. ואולי גם על זה צריך לעבוד. יש כל מיני נושאים. אדם צריך, אם הוא אדם טוב וישר, הוא צריך להחליט במה הוא יכול לעשות הכי טוב לישראל, או הוא חושב שהוא לא יכול לעזור לעם ישראל, לפחות שגם אם תהיה לו נשמה מאוד קדושה ומאוד תאורה, זה יוסיף כוח לעם ישראל. כשבעם ישראל יש נשמה של צדיק אחד גדול מאוד, זה מרים את כל עם ישראל, גם בלי שאני מחנך, גם בלי שאני עומד. אני יכול להיות בבית שלי סגור, אף אחד לא רואה אותי, אבל אני מתפלל עם כל כך דבקות בשם, כל כך יראת שמיים, שבשמיים מרימים את עם ישראל, גם בלי שאני הולך. כל אחד יכול לבחור לו את התחום שהוא רוצה אותו. ואפשר לעשות המון, אבל כשאדם רוצה הכל ביחד, רוצה גם זה וגם זה וגם זה, שום דבר לא הולך. ככה לא מקדמים שום דבר. ויש הרבה שהם חיים עם הרוח. פלוני אומר ככה ופלוני אומר ככה, אז נלך לכאן ונלך לשם. אי אפשר ככה.
פעם
דיבר
על
שני סוגי תלמידי
חכמים, הרב אמר שישנו דוגמאות, שתמיד חכם אחד שיצאו לו בנים מאוד ירא שמיים, ותמיד חכם אחד שלא כל הבנים שיצאו ירא שמיים. הרב אמר שזה קשור לגדלות.
אני יכול להגיד מחדש.
הרב אמר שזה קשור לגדלות שבתורה, כאילו, למרות ששני מהם דובר על תמיד חכמים גדולים, הרב אמר על אחד שהוא תמיד חכם מאוד מאוד גדול, ולכן הוא לא צריך להשקיע כל כך במשפחה, והילדים שלו יצאו כאילו ירא שמיים גם בלי שהוא השקיע בהם כך,
השני הוא חכם
גדול,
אבל
הוא לא כל כך
גדול, אז
כן צריך
להשקיע במשפחה.
הרב אמר עכשיו, צריך להחליט מה הולכים,
מה זה אומר. אבל כשאתה מחליט, אתה צריך להכיר את הכוחות שלך, איפה אתה נמצא. אני יכול להיות גדול מאוד בתורה, או אין לי סיכוי? אין לי כישרונות כאלה.
מה שאני גדול מאוד בתורה, לא גדול מאוד מאוד.
אז לפי זה אני מבין שאני לא יכול להרשות לעצמי את הדברים. ואני צריך מראש לסדר לי את המטרה של גדולה ותורה ברמה כזאת, שלא תפגע בהם.
זה לא
נפגע, כמו
שהרב אמרים זה גם וגם זה... אדם
כולנו
חיים גם וגם,
יש לו
גוף, זה גם
משקע
בפחות,
גם משקע בפחות, גם משקע בפחות. צריך לדעת מה המטרה העיקרית ואליה לכוון את רוב העבודה. בלי להזניח את האחרים, אז נחה גבוהה. מאדם שהוא מסוגל להצלחה עצומה, כן? אז הוא יכול גם להזניח את המשפחה ואת הכל, כי לעם ישראל יהיה יותר חשוב שיהיה גדול מאוד בתורה, אף אחד לא יזכור את המשפחה שלו. זה אצל אנשים מיוחדים. משה רבנו מאז שעלה להר סיני לא חזר לבית שלו, לא ראה את האוהל שלו, היו לו ילדים, ספק אם הוא פגש אותם. לא מדובר עליהם בתורה כלום. לא אשתו, לא הילדים, כלום. אהרון הכהן, כן, היה לו קשר במשפחה, רואים, התורה מדברת. אהרון הכהן זה לא משה רבנו.
אני שאהרון יצאו צדיקים, אבל
משה רבנו
יצאו
לזה נכד. נכון, נכון. אבל זה היה מראש ידוע שבמקום של משה רבנו, אם הוא יקדיש זמן למשפחה, כל עם ישראל ישלם את המחיר. כל רגע של משה רבנו חשוב לעם ישראל. לכן מראש הוא יודע שהמשפחה תלך לאיבוד. כמו שאדם לפעמים צריך להקריב את החיים שלו בשביל להציל איזה עמדה, והמשפחה שלו אחר כך תישאר בלי אבא מפרנס, אבל עם ישראל ניצל מסכנה שאויב פורץ פנימה.
תלמיד
חכם. מה גדע שתלמיד חכם? בבית ראינו
הרבה נשים שהן לא
עובדות תלמיד
חכם, אפילו חוזרות בתשובה שהבעלים שלהם
סמינים
בעולם התורה יותר
מאחרים. הכוונה היא, לפעמים יש אישה שאומרת שהיא רוצה, שבעלה יהיה תלמיד חכם, אבל אחרי החתונה היא אומרת, אתה הגזמת, לא התכוונתי עד כדי כך. ולא יכולתי לשער כעת מהילדים, אתה משאיר אותי לבד, וזה ילדים שלך, זה לא רק שלי, גם אתה חייב לטפל. צריך לזהות אחת כזאת שהיא גדלה בבית, ששם האווירה בבית הייתה מסירות גדולה לתורה. לא רק שאבא יודע ללמוד. אלא אם יש מסירות גדולה לתורה, היא תהיה מסוגלת לזה, כי היא גדלה עם זה. יכול להיות שלפעמים אישה מאוד חזקה, גם אם היא לא גדלה בבית כזה, היא מסוגלת. כמו רות, שהפלוני אלמוני שמע שהיא מואביה, אז הוא מיד על הסף רק שמע את המילה הזאת, לא אוכל להשחית את נחלתי, תיקח את זה אתה, תיגע לתן. כן, והוא לא ידע שהוא עשה את טעות החיים שלו. עם רות יצא דוד המלך, משיח בן דוד, עד סוף הדורות. כי הוא לא הסתכל עליה, הוא לא זיהה אותה. אז אם אדם מזהה שהאישה היא מאוד גדולה, אז הוא לא מסתכל. אבל אם זה בסתם, בסתם בתלמיד חכם היא, בסתם היא מוכשרת לזה. כן, אז המילים האחרונות הן כאן הקובעות. נדנוד הרצון. הרצון מתנדנד, כן ולא. פעם את זה ופעם את זה. וחולשת היכולת באה רק מסיבתה של קהות ההכרה. לא שאין הכרה, אבל ההכרה היא קהה, לא ברורה. זה לא בהיר. זה לא, לא הכל מובן. כשהדברים מאוד ברורים, מאוד מובנים, אין כאן קהות בהכרה. אדם יודע מה שהוא רוצה, מתמקד בזה, והוא מגיע לזה.